ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. אומר רש"י, ויהי בשלח פרעה ולא נחם. מה זה המילה נחם? אומר רש"י, לא נהגם, זאת אומרת לא הניג אותם, כמו לך אנחה את העם והתהלכך תנחה אותך. זאת אומרת, צריך לדעת שהמסלול שבני ישראל עושים שיוצאים מצרים הוא לא מקרי, זה לא מקרי, החליטו ללכת מכאן, מכאן, משם. זאת אומרת, כאן יש איזשהו עניין מיוחד שהקדוש ברוך הוא מנחה אותם, החמש הוא מנחה אותם, מנהיג אותם. הוא אומר להם, תלכו דווקא בדרך העקומה, דרך המורכבת, המסובכת, הקשה, ולא דרך ארץ פלישתים. הוא גם מסביר מדוע, כי קרוב הוא, קרוב, מה זה קרוב הוא? הוא אומר, אם קרוב, אם ילכו בדרך הקצרה והמהירה והנוחה, אומר רש"י, בנוח לשוב באותו דרך למצרים. מדרש אגדה יש הרבה, זאת אומרת, כלל גדול, דבר שהאדם משיג אותו בקלות, מוותר עליו בקלות. משיג אותו מתוך השתדלות ומאמץ, אז קשה לו לוותר עליו, הוא לא יוותר עליו בקלות. גם היום, למשל, יש עלייה לארץ, יש כאלה שעולים בקלות, הכל מסודר, פיקג'ק, כאלה. אז איזה קושי, יש משהו הכי קטן, מה, טוב, באנו בקלות, נחזור בקלות. אותו מטוס 747, איך זה? בוינג, הוא בקלות הביא אותנו לכאן, אפשר לעלות עליו, גם נחזור עליו חצי שלום. אבל אם היו באים ברגל, נאמר, מתימן, פעם היו הולכים ברגל. אז, מה, עכשיו יגידו, חבר'ה, חוזרים חזרה? וואי, עד שעשינו את הדרך הזה. מה, לא פשוט הדבר הזה. אז זה מה שאומר כאן, אומרת התורה. לא נחם דרך ארץ פליטים, כי קרוב. בראותה מלחמה, זאת אומרת, אם הם יראו מלחמה, מלחמה זה ההפך משלום, זה לא סימפטי. מלחמה יש סבל רב, הרוגים, פצועים, כל הדברים. כגון מלחמת וירד העמלקי והכנעני, אם הלכו דרך ישר, היו חוזרים. ומה אם כשהקיפם דרך מעוקם, אמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה, כשהיה איזה קושי במדבר, ואם הוליכו בפשוטה, בדרך פשוטה, על אחת כמה וכמה, כן, פן ינחם, מחשבו מחשבה, שיצאו ויתנו לב לשוב. זאת אומרת, במילים אחרות, הדרך העקומה, הדרך הקשה, הדרך המסובכת, יש בה גם דבר טוב. אם האדם עובר את הדרך הזאת, הוא מעריך את לאן שהוא מגיע, והוא לא בקלות מוותר על המקום שהוא מגיע אליו. גם בדור שלנו, מוכרח לומר, לפני הקמת המדינה, אחרי הקמת המדינה, היו קשיים עצומים. מה, אחרי כל הקשיים האלה נחזור בחזרה לאמריקה? לא, אנחנו נשארים כאן. חסד שהקדוש ברוך הוא עשה. לכן, כשאדם מתקל בקושי, הוא לא צריך להרים ידיים, להגיד, אפ, נחזור, להתמודד. צריך לדעת, זה חלק מתהליך הקניין של דבר או הקושי. אם זה חתונה, זה לא הולך קלות חתונה. עד שמתחתנים, הם לא מוותרים בקלות על חתונה. אותו דבר לגבי כל דבר, לימוד תורה. כל כך קשה לפעמים ללמוד, להבין מה אתה נקרא. אבל דווקא זה האתגר, זה קובע אותנו בלימוד תורה. זה הופך הקניין של תורה. כל דבר קשה, צריך לראות בו גם את התועלת, לא רק את הקושי. אנחנו בפסחים, פרק ה', משנה ו', כן, קורבן פסח, כיצד היו נוהגים, שחט ישראל וקיבל הכהן. צריך לדעת, לגבי שחיטת קורבן פסח, גם ישראל יכול לשחוט. לא רק הכהן, נכון שהכהן יכול להיות, אבל כאן במקרה הזה הוא מביא את ישראל, שחט ישראל, וקיבל את אדם הכהן, נותנו לחברו, וחברו לחברו, מה שנקרא שרשרת. עמדו שרשרת של כהנים ממקום הקורבן עד למקום המזבח, והחזיקו את הבזיך, את הכלי הזה שמקבל את הדם, נותנו לחברו, וחברו לחברו מקבל את המלא ומחזיר את הריקן. למה הוא מקבל את המלא ומחזיר את הריקן? למה לא יחזיר את הריקן? חגרת הרבה, אלא יש שמקדימים, מצוות מקדימים, כן? זה נקרא, אין מעבירין על המצווה. זאת אומרת, זה שאתה מקבל את הדם, כלי מלא דם, זה מצווה. להחזיר את הכלי זה כבר לא מצווה. לכן הוא אומר, אין מעבירין על המצוות, לכן קודם כל אתה מקבל את הכלי המלא, אחר כך אתה מוסר את הריקה. הכהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד.
איפה זה היסוד?
מה, היסוד, המזבח, היה לו יסוד. לא מכל הצדדים היה לו יסוד, היה לו רק מצד צפון ומערב. צפון ומערב.
משתי הצדדים של העלייה.
כן, כן, היה יסוד כזה, בליטה כזאת. שם היו שופכים את הדם והיה שם נקב כזה בתוכו, כמו מרזב כזה, ששם אדם היה נשפח. זה תהום, כן, כן. כהן הקרוב אצל המזבח, זורקו זריקה אחת, מתוך הבזך עצמו, שאין קורבן, הטעון, מתן אדם באצבע, אלא דווקא חטאת, אבל ככה מתוך הכלי עצמו, היו כמו יום כיפור, האם האצבעות, הוא אומר, לא. כאן, מתוך הכלי היו שופכים את הדם, בגמרא מבוארת שהכהן הסמוך למזבח היה רחוק מעט מן המזבח, כדי שילך 2-3 פסיעות עד המזבח ויקיים מצוות הולכת הדם. אמרנו, בקורבן יש 4 פעולות. מה זה? שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. כן. אז לכן הוא לא היה עומד ממש על יד המזבח, אלא היה עוד כמה צעדים לפני זה, על מנת ש... יוליך, יקיים את מצוות הולכה. כדי שילך 2-3 פסיעות עד למזבח, ויקיים מצוות הולכת הדם, שהוא אחת מארבע עבודות הקורבן. והוא זורק את הדם כנגד היסוד. מצידי המזבח, שהוא יסוד תחתיהם, שכן בליטת היסוד לא הייתה מקיפה את כל, כמו שאמרנו, את כל שדה המזבח, אלא הייתה נמשכת על פני צד המערב וצד צפון, וממערב הייתה נכנסת אמה אחת לצד דרום, וכן מצפון, אמה אחת לצד מזרח. לפיכך באה המשנה להשמיענו שהזריקה היא כנגד היסוד. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.
אמן.
אמן. חוכמת הרזים. מה זה חוכמת הרזים? מה זה רז בעברית?
ארז.
ארז זה עץ, אבל מה זה רז? רז בעברית זה סוד. יש תורה גלויה, ויש מה שנקרא חוכמת הקבלה, חוכמה הפנימית, חוכמת הסודות וכולי, סודות התורה. רז, אבל צריך לדעת, רז בגימטריה, כמה זה רז בגימטריה? ריש זה 200, זין כמה? כמה זה זין בגימטריה?
7.
יפה מאוד, אני רואה שאתם יודעים. בסך הכל זה 207, רז. כמה זה אור? תעשו חשבון.
גם 207.
אני רואה שאתה יודע, יפה מאוד. תורת הרז, תורת האור. אור זה טוב, היה אלוקים את האור כי טוב. תורת הרז עוסקת באור, עוסקת במגמה הפנימית של המציאות, בצד בתוך המציאות כולה מלאה אור השם בעולם, כן? אז זה מה שהוא אומר. התוכן העליון של חוכמת הרזים, חוכמה הסודות, מתוך שהיא מוכרחת להשתלם על ידי הופעת רוח הקודש והתגלות נשמה בבינה עליונה, זאת אומרת, זה לא עניין טכני, זה לא עניין אינפורמטיבי גרידה, אלא זה מתגלה מתוך רוח הקודש, שלמעלה מכל חושי הבשר והחוכמות המוגבלות, שאין תוצאותיהן, הוא בעצמו מכריח בהכרח פנימי את הסתגלות הרוחנית להקשבה עליונה של רוח אלוקים. דהיינו, חוכמת הרז זה לא בעיה שלמדת מספר. זה אדם צריך להיות במדרגה של רוח הקודש. אדם צריך להיות במדרגה רוחנית כבר, מוסרית כבר. ואז הוא באמת זוכה להבין בתוך חוכמת הסודות, כן, חוכמת הרע. אולי מכאן גם מילה קבלה, קבלה. מתי אתה מקבל? כשאתה כלי מקבל. מתי אתה כלי מקבל? כשאתה אדם טהור, אדם שאתה מתאר, מתקן את המידות, את המעשים. ובני הנביאים היו מתרגלים בתכנים העליונים שאין מגיעים לסיורם כי אם בהקשבה נצחית פנימית הנובעת מאור חיי הקודש, עד שהציורים בעצמם שדורשים את התפקיד של הבנתם, סידורם והפרעתם, הם שהיו עוזרים להעלות את החיים הרוחניים של העוסקים בהם לידי עמידה של הציפייה האלוקית. בני הנביאים זה היו פעם, כמו היום יש ישיבות, אבל בתקופת בית ראשון היו בני נביאים, היו קבוצות, ואנשים שקיבלו על עצמם להיות נביאים רוצים ללמוד להיות נביא. והיו קורסים בנבואה. גם שאול בנביאים. חבורות. הם היו מכשירים את עצמם על ידי התבוננות, על ידי טהרה, על ידי קדושה, על מנת להשיג את אותם סודות, אותם רזים. כעת, בזמן היותר קרוב לקץ הישועה, מה זה כעת? לפני 100 שנה הוא כתב את זה. מה נאמר היום? היום אנחנו ודאי יותר קרובים. כעת, בזמן היותר קרוב לקץ ישועה, כל התור נשמע בארצנו והניצנים נראו בארץ. והתביעה של דרישת אור השם, היום יש צמאון יותר גדול לפנימיות התורה. כל שמתקרבים יותר לגאולה, במילא יש יותר דרישה. שדרישת גאולה רוחנית עליונה של נהירה אל השם ואל טובו, הולכת היא וגדלה. כעת הזמן מחייב להרבות קניין בתורה הפנימית. עכשיו זה כבר אי אפשר לברוח מזה. כן, זה ממש חובה. אם פעם נאמר, תורת הסוד הייתה נחלתם של יחידים, היום לא צריך להגיד, תראו כמה אנשים צמאים לרוח, ולומדים חסידות, לומדים קבלה, לומדים רמח"ל, לומדים כל הדברים, רוניו הרב קוק, כל זה פנימיות התורה. בחזיונות הקודש שאין להם מבוא של הקשבה, כי אם בהתעלותה של הנשמה ורוממות גבורתה באור חייה יותר זקים מיונים. וחיל אשר נגע השם בליבה ממחנה אלוקים זה, זה יהיה לנו הכוח המייסד את יסוד הישועה, דווקא ייצוג בפנימיות התורה. הכוח הנותן חן ואור חיים וגאון של גדולה בכל תעופת החיים אשר לתחיית האומה בארץ ישראל. כן, הרב מעודד את הלימוד של פנימיות התורה. הוא אומר, בדור שלנו מאוד צריכים, אבל מה מי שראוי לדבר הזה? כן, מתוך טהרה, מתוך קדושה, מתוך לימוד תורה. ספר הזוהר, הזוהר הקדוש, כן, הפורץ נתיבות חדשות, משים במדבר דרך מסילה בערבה, הוא וכל תבואתו מוכנו לפתוח פתחי גאולה. ככה אומרים אחר, מי שלומד בקבלה, הוא מקדם את הגאולה. ובגין דעתידין ישראל, למיתם באילן הדחי הזה, עץ החיים, זה פניות התורה, דיו היי ספר הזוהר, איפקון מן גלותה ברחמי. יצאו מהגלות באהבה, יצאו מהגלות. היום כבר יצאנו מהגלות, אבל היום, באופן טבעי, אנחנו עוסקים, שיותר עוסקים בפנימיות התורה, למשל. לימוד אמונה, יש כאן מגמת אמונה, זה בעצם מתעמקים יותר בצד הפנימי של התורה. לא להזניח את הצד החיצוני, אבל גם כמו גוף ונשמה, צריך גם את זה וגם את זה.